הערב, הערב בעובדה, ראית את הפרומוים לעובדה?
לצערי.
לצערי?
לא, זה... לא לצערי בגלל התוכנית, לצערי כי אני לא יכולה שתהיה עוד חזית במובן הזה
למה?
של...
למה? באיזה מובן?
הכל הפקרות. טוב, תכף.
דבר, לא, רגע, את טוענת שזה מה שאת לומדת מהדבר הזה?
נראה ככה, כן.
אוקיי.
אבל אני חושבת שהתשובות אצל בן שני הערב בעובדה... נכון. בוקר טוב, בן.
קוראים לזה מתחזה בחזית, וכאילו שם יחסית משעשע, סליחה,
קוני למל,
כן, אבל זה לא כזה בכלל.
אני חושב שזה באמת סיפור שהוא ברמה של, סיפרנו הרבה סיפורים על המלחמה הזאת, אני לא זוכר סיפרנו סיפור כזה ממקום כזה, בזווית כזאת, באופן כזה שמסתפר. סיפור שמתחיל כמו כל הסיפורים של 7 באוקטובר, על בחור צעיר בשם רועי יפרח.
עם יוזמה.
שיורד באומץ גדול מאוד ב-7 באוקטובר להתנדב כחובש. ממש בשעות הראשונות של הבוקר, הולך ואוסף פצועים ומחלץ פצועים ביום הזה, כל הסיפורים האלה. ואז תוך כדי היום הזה עובר איזשהו שינוי עם עצמו, והאירוע הזה בעצם יכול אולי לשקף את כל מה שאנחנו עוברים מאז 7 באוקטובר. הוא מחליט מי חובש לעבור להיות לוחם.
מה זה מחליט? תסביר לי.
כן, הוא מחליט, העניין שהוא מחליט הוא גם מרשים במיוחד, כי הבחור הזה, כשקצת צוללים לסיפור שלו, ומי הוא? הוא איש שלא עשה צבא, בחור שגדל ברקע קשה מאוד, בפנימיות.
ההכשרה שלו כחובש, כן יש לו הכשרה כחובש?
ההכשרה כחובש היא הכשרה של חובש כמתנדב בארגון איחוד הצלה.
אוקיי, בסדר.
אבל כחייל הוא לא, הוא התייצב בבקום, אבל... עירונות הוא לא סיים.
אוקיי.
ואז...
למה הוא לא סיים?
דברים נפשיים?
בגלל קשיים... לא, בגלל קשיים...
סוציו-אקונומיים?
בעיקר בגלל שהוא לא רצה. באותה תקופה לא רצה. היה גם רקע פלילי בסיפור שלו.
אוקיי.
והוא משתחרר ומשתחרר מהצבא שנים, מחפש את דרכו עד שמוצא אותה, את דרכו בין היתר בזכות העבודה הזאת כחובש וכמתנדב ומוצא את עצמו ומוצא... שינוי בחיים.
כן.
ואז ביום הזה ב-7 באוקטובר פתאום כשהכל פה בכאוס, האיש הזה מוצא לעצמו מקום, ומוצא מקום שהוא יכול בו גם להשתלב, גם להתבלט וגם להיכנס ממש.
זאת אומרת, אתה אומר להשתלב ולהתבלט, הוא מציל חיים?
הוא מציל חיים ב-7 באוקטובר, ודאי. הוא מגיע באמת בשעות הראשונות ומסתובב ומחלץ פצועים, אבל
מדהים.
אז הוא הופך להיות חייל. הוא נכנס לבסיס צבאי ראשון, וזה קורה די בקלות.
אז יש פה...
להשתלב שם.
אז יש כאן, כלומר, שתי חזיתות, אני מרגישה, המילה חזית היא...
כן.
האחת היא סיפורו האישי של אדם, שמקבל הזדמנות להיות גיבור. וזה מרתק תמיד במדינה שגם יש לה אובססיה לגבורה, ולפעמים האובססיה הזאת לגבורה, אנחנו משלמים עליה מחירים, יובל קסטלמן.
כן.
לצורך העניין.
כן.
לגמרי.
כן.
הסיפור הזה שאת מעלה, כל הפרשות האלה שאנחנו מכירים מאז 7 באוקטובר, מגיעות לידי ביטוי בתוך הסיפור הזה.
גם אלאור עזריה, במובן מסוים.
לגמרי. כי זה חושף, ואת לא יודעת עד כמה את קרובה בעניין הזה, כי זה חושף בדיוק את ה...
למי לא נותנים להיות גיבור.
כן, את מי בימים האלה, מי מתבלט, מי מצליח למצוא מקום, ואיזה כשלים של המערכת הוא חושף בזה. זאת אומרת... אנחנו אומרים מתחזה, האיש משקר את דרכו לעזה, ומצד שני חושף האמת הרבה יותר גדולה, על מחדל הרבה יותר גדול, ובעצם על הפנים של הצבא ושל כל המערכת.
הוא מתחזה ללוחם, הוא מתחזה ללוחם, נכנס בעצם במצבת כוח האדם איפשהו.
כן, וכשאתם תבינו לאיזה מפקדה הוא מגיע, וליד איזה מפקדים, וליד איזה אנשים הוא נמצא, תבינו עד כמה המחדל הזה חמור, ועד כמה בצבא מבינים היום. איזה תקלה גדולה קרה.
אתה קורא לו מתחזה, אבל הוא גם משנה את זהותו, הוא אומר
שם אחר.
לא, הוא מגיע עם השם שלו.
זאת אומרת, בדיקה מאוד מאוד פשוטה הייתה מראה את זה.
וזו החזית השנייה. זו החזית השנייה שאני שוב לוקחת מקרים אחרים ואין לי שום ספק שהם שונים, אבל המקרה של ז'אבו ארליך ואחרים, הפעמים שבהם צהל פרוץ, זאת אומרת, איזו תחושה שהכל יכול לקרות כאן.
וגם באמת ברגע הראשון, בשלב הראשון, המקום שבו הוא מצטרף ללחימה, זה מקום שבו אומר לי, איש צבא באופן מאוד כן, אני באותו רגע רציתי כל קנה לידי. כן. כל קנה שאני יכול להיות, כן. רציתי לידי.
מה, אני עכשיו אבדוק את המספר האישי שלו ויכנס למחשב?
הוא נראה כלוחם סופר מיומן, הוא מאובזר.
הוא מלא מוטיבציה גם, כי יש לו מה להסתיר.
כן.
והעניין הוא שבין היתר, כשהפרשה הזאת התפוצץ, יאשימו אותו, וזה גם, כשאני יושב מולו, הוא מספר, רועי יפרח יושב מולי ומספר את כל הסיפור ברעיון, באמת פתוח, ואחד הרעיונות המיוחדים שאני...
בן, למה אתה חושב שלך הוא אמר את האמת? אם הוא כל כך נוהג לשקר. למרות שאני יודעת שהוא אמר לך את האמת, כי אין סיכוי לחמוק מזה מולך, אבל...
תראי, האמת, קודם כל, אנחנו מוודאים כמה שאנחנו יכולים כל דבר שנאמר.
לא ברמת התחקיר, ברמת השיחה האישית שלך מולו.
כי אני חושב שהוא היה לו צורך גדול מאוד לספר את הסיפור ככה, לספר את הסיפור מהזווית האישית שלו. זאת אומרת, קראו לו מתחזה, הוא ראה את כל הכותרות, הוא מגיע אלינו אחרי שהוא מסיים תקופת מאסר, יוצא לספר את הסיפור. עכשיו הוא בא ואומר, עכשיו אני רוצה לפתוח ולספר את הסיפור שתבינו מי אני ומה אני. כשהוא שומע את השם מתחזה, זה מאוד קשה לו.
נכון.
לא הסתובב עם שם אחר, הוא הסתובב עם השם שלו, ומבחינתו עם הזהות שלו, מבחינתו שום דבר לא התבלבל אצלו, הוא היה הכי בפוקוס בתקופה.
בדיוק, הוא לא שינה את שמו, הוא לא שינה את זהותו, הוא פשוט ניסה...
הוא שיקר על יכולותיו.
להרחיב את ה...
והוא הגיע עמוק, עמוק.
זהו בדיוק.
בתוך המלחמה, הוא הגיע למקומות שהוא מאוד גאה בהם ועל השירות שלו, עד הרגע שבו זה מתגלה והוא נתפס. הוא באמת, הוא בטוח שהוא נמצא בתקופת השיא של חייו. הוא אומר, אני הייתי ממשיך ככה עד לבנון, הייתי ממשיך, הוא לא רצה להשתחרר משירות, הוא קרא לעצמו שהוא נמצא בתוך שירות מילואים כזה ארוך. הוא לא חשב שהוא רוצה להשתחרר ממנו.
הוא גם לא קיבל כסף על השירות מילואים הזה עכשיו.
לא קיבל כסף, אבל הוא קיבל איזושהי הכרה, הוא קיבל איזושהי...
כן, בטח גם תנאים, כן.
ולהיות חלק.
כן, אז זה משהו שאתה... ואני אגיד לכם עוד משהו, כמי שמספר סיפורים, וכמי שעושה אותו, זה באמת אחד הסיפורים היותר מרתקים, ובאיזשהו... אני אשתמש פה במילה שאולי לא מתאימה, אבל זה באמת אחד הסיפורים, הוא סיפור יפה של המלחמה הזאת באיזשהו מקום, וסיפור מכוער של המציאות שמתגלית באחוריה כמו כל מלחמה, סיפור אנושי מאוד, ברור לי שמי שיראה אותו הערב אצלנו בעובדה, ירגיש עד כמה יש בו רבדים לחשוב, עד כמה הוא מספר באמת גם עלינו.
אנחנו נראה, בן שני, זה נשמע מרתק.
רק ממש, ממש. דבר אחרון, כמה אתה מודאג ממצבנו בסוף הסיפור הזה? זאת אומרת, כשאני אומרת מצבנו, אני מתכוונת למצבו של צהל, לאופן שבו אפשר להגיע רחוק.
אנחנו שמענו לאורך, באמת, סיפרנו סיפורי גבורה של המלחמה הזאת. ראינו את הצבא בשימח דלו בשבעה באוקטובר, ראינו את הצבא החזק ומשתקם. אני חושב שיש הרבה צדדים של הצבא שאנחנו עוד לא, ושל המלחמה שעוד לא התחלנו לספר אותם. אני חושב שלא סתם סיפור כזה מגיע עכשיו, קצת יותר משנה אחרי, ואנחנו מתחילים גם להיות שיש לנו קשב ולספר אותו. ולמי שלא היה ברור שכשיוצאים למלחמה, בהיקף כזה, בנסיבות כאלה, יש מתוך מחדל כזה, אז יש גם כן שעוריות כאלה ומחדלים כאלה שמתבררים מאחורה, ועוד הרבה דברים אחרים, עכשיו אנחנו מתחיל להיות לנו הקשב לשמוע את הדברים האלה.
כן.
ועדת החקירה.
ועדת החקירה, תשמעי,
המורד הזה של ועדת חקירה.
גם במובן הזה הסיפור הזה הוא משל על נושא של ועדת חקירה. כי כשתשמעו היום איך העניין הזה נבדק, אם נבדק, אתם תבינו שכמו שכל דבר אחר אף אחד לא רצה לבדוק אותו, כנראה שגם את הדבר הזה אף אחד לא בדק.
יופי בן, סיימת מאוד אופטימי, יפה, כל הכבוד. בן שני, הערב, עובדה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.